ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת תקוף מם דלת. השיעור מבוסס על דף תמורה מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בדף קוף מם גמל עמוד ב', 10 שורות מלמטה. הקטע נמצא בתוך סוגריים. בשיעור הקודם, כדי לשמור על רצף החשיבה, נאלצנו לדלג על קטעים בגמרא, השיעור של דף קוף מם גמל, ולמדנו קטע מסוף דף קוף מם דלד עמוד א', והמשכנו לדף קוף מם דלד עמוד ב', 10 שורות. ולכן השיעור היום, שהוא המשך ישיר ממה שלמדנו בשיעור הקודם, מתחיל, כפי שאמרנו, 10 שורות מסוף קוף מם גימל עמוד ב'. הקטע שנלמד בהתחלה הוא הקטע שמוקף בסוגריים, וזה הקטע שממשיך עד 3 שורות מסוף קוף מם דלת עמוד א'. אני כולי תקווה שלכל אחד מכם יש לפניכם הגמרא המסומנת, הש"ס עוזר, ובכך יהיה בקלות לעקוב אחרי מה שאנחנו אומרים עכשיו וגם במהלך השיעור. אז אנחנו בקטע הראשון נלמד את כל זה שמוקף בסוגריים. כשנגיע לקוף מם דלת עמוד א', 3 שורות מהסוף, משם למדנו בשיעור הקודם, ואנחנו נמשיך מקוף מם דלת עמוד ב', 10 שורות מלמעלה. אנחנו נחזור על כל זה במהלך השיעור. ובכן, בשיעור הקודם דיברנו על משקין שיוצאים מכל מיני פירות שונים. כקבוצה אחת היו זיתים וענבים, ולגביהם אמרנו שהמשקה שיוצא לבד, שמת את הזיתים או ענבים בקערה, ובמשך השבת יצאו משקים לבד, אז לכולי אלמה ראינו שהמשקים האלו אסורים, גזירה שמה יבוא לידי שחיטה, לא כאן המקום להרחיב עליהם. ראינו גם התייחסות לתותים ורימונים, ויש גם ראינו התייחסות בגמרא לפירות אחרות לגמרי, וזה מה שראינו בקוף מם דלת עמוד א', שורה ראשונה. בין היתר נאמר בדף קוף מם גימל עמוד ב', הקטע לפני הקטע שבסוגריים, שם דובר על תותים ורימונים, הבן אדם הכניס אותם לשם, או לשם אכילה או לשם משקים, כלומר בכוונה לשחוט אותם באיזושהי שלב, כמובן לא בשבת, אבל הסיבה שהוא הכניס את התותים ורימונים זה היה יכול, אני חוזר עוד פעם, או לשם אכילה, לאכול אותם כמות שהן, או לשם משקין. והתנא קמא אמר שאם הוא יכניס אותם למשקין, וכאן מילת המפתח לגבי תחילת השיעור היום הוא לסתם, היוצא מהן אסור, דברי רבי יהודה. אז רבי יהודה התייחס מצד אחד לתותים ורימונים שהוא הכניס אותם לשם אכילה, זה מצד אחד, ומצד שני הכניס אותם לשם משקין ולסתם. ורבי יהודה החמיר החמיר במצב הזה כמובן למשקין ולסתם. החכמים ראינו שהם החמיר עוד יותר בין לאוכלין בין למשקין, היוצא מהם אסור. לפי החכמים גם אם נכנס לתתותים ואומרים לשם הכינה, היוצא מהם, המשקיע שיוצא מהם לבד בשבת אסור. אנחנו רוצים כעת להתמקד בשיטת רבי יהודה ומה שהוא אמר לגבי המשקה שיוצא מהן בזמן שהוא הכניס אותם לסתם. מה פירוש המילה לסתם? אפשר לראות ברש"י לקראת השורות הקצרות ברש"י, דיבור מתחיל וסבר רבי יהודה סתם שלא פירש לאוכל ולא למשקה, והמשקה הזב מהן אסור. אנחנו הוספנו בשוליים תת נושא שנראה כעת בגמרא במסגרת המקור שיצוטט. אחד, חלב אישה חלב בהמה, ונקודה ששייכת לדוגמאות האלו, אם החלב יצא ברצון מול שלא ברצון. אנחנו נראה מחלוקת הנקמה ורבי עקיבא בחלב בהמה, אם מטמא אפילו שיצא ממנה שלא לרצון. הזכרנו אם הוא מטמא, הכוונה מכשיר לקבל טומאה. ובעניין מכשיר לקבל טומאה, המרכיב הזה, הנתון הזה, שאם הוא ברצון או שלא ברצון, הוא משמעותי. בדרך כלל אנחנו אומרים שמשקים שיצאו שלא ברצון אינם מכשירים לקבל טומאה. כעת נעבור לגמרא, קוף מם גימל עמוד בית, 10 שורות מלמטה. תשימו לב, אנחנו מתחילים גם קושיה ארוכה כפי שמסומן בצד הגמרא, והקושיה הזאת ממשיך לקצת יותר מחצי קוף מם דלת עמוד א'. וסבר רבי יהודה סתם אסור, ורש"י כותב, קראנו את זה מקודם, נקרא עוד פעם, וסבר רבי יהודה סתם שלא פירה, שלא אוכל ולא למשקה, הווה המשקה הזב מהן אסור. והתנן, חלב האישה מטמא, כוונה מכשיר לקבל טומאה, אם החלב הזה נמצא על פירות ונוגע בהם שרץ, פירות יקבלו טומאה, זה הכוונה מכשיר. חלב האישה מטמא לרצון ושלא לרצון, ורש"י מסביר לרצון ושלא לרצון, בין שיצא ממנה לרצון בין שיצא שלא לרצון, שחלב קרוי משקה שנאמר ותפתח את נוד החלב ותשקהו. אז רואים שהמילה ותשקהו הוא מופיע בקשר לחלב, אז זה הופך אותו למשקה, וככזה שהוא משקה, שהוא מוגדר כמשקה, הוא מכשיר גם אם הוא יצא מהאישה שלא לרצון. חלב בהמה אינו מטמא אלא לרצון. אמר רבי עקיבא, קל וחומר הוא, ומה חלב האישה שאינו מיוחד אלא לקטנים, מטמא לרצון ושלא לרצון, חלב בהמה שמיוחד בין לקטנים בין לגדולים, אינו דין שיטמא בין לרצון ובין שלא לרצון. אז אנחנו הדגשנו בקפקוף את השיטות האלו. תנא קמא אומר שחלב בהמה אינו מטמא אלא לרצון, שיצא מהבהמה לרצון. לפי רבי עקיבא, הוא יתאמה גם הוא יצא שלא לרצון. ורבי עקיבא התפסס על הקל וחומר. אמרו לו, אם תמי חלב האישה שלא לרצון, יש סיבה לכך, לחזק את הצד הזה, שדם מגבתה תמי. אנחנו נסתכל ברשי שנמצא לא במקום, אלא בקוף מם דלת המולד, שורה ראשונה, הרשי בשורות הראשונות, בקוף מם דלת, עד שאנחנו היקפנו אותם עם פס מפותל, כל הקטע הזה שייך לעמוד שלנו, קוף מם גימול עמוד ב', ושם רשי מסביר שורה ראשונה שדם הקפתה של אישה עם ניגף רגלה או ידע, קיבלה מכה ויצא דם, וכל חבורה שיצא ממנה דם, כלומר פרק דם נידע, דם חללים, דהיינו דם הרוג קרוי משקה, שנאמר ודם חללים ישתה, וגם ודם מגפתו מפרש אדם דם חללים, זה נחשב, זה נכלל במושג הזה של דם חללים. למה? הרי בסופו של דבר מדובר רק על מכה, ומה לי קטלי כולי? מה לי קטלי פלגה? אדם שנרצח ממש, אז הוא חלל. גם אדם שקיבל מכה, זה מין קטלי פלגה, זה חצי מת. וחלב כדם מגפתו. יש קשר בין חלב ודם. דם נאחר ונעשה חלב. במחזור הביולוגי של האישה, של הנקבה, אנחנו מדברים כעת על אישה, הדם שלה הוא השורש של החלב שהיא יוצרת, ודם מגפתה סתמי שלא לרצון הוא, ותמי אדם לא רוב מחפש שיקבל מכה. אז יציאת הדם, אז הדם הזה, דם מכה, הוא שלא לרצון, והוא מכשיר בכל זאת לקבל תומה. אז החכמים עונים לרבי עקיבא שאין לעשות קל וחומר מחלב אישה. הרי בצד הזה של קל וחומר, לפי רבי עקיבא הוא היה הצד הקל נגיד. אבל החכמים עונים, לא, הצד הזה, דיינו, חלב אישה, הוא בא מצד יותר מחמיר. אז כך הם אמרו לו, שאני קורא עוד פעם, שתי שורות מסוף העמוד, אם תמי חלב האישה שלא לרצון, אם הוא תמי, אם הוא מכשיר, שדם מקפתה תמי, זה אופייני גם לדם מכה שלה. ידמי חלב בהימה בתמיה, קוראים לזה יתמי חלב בהימה שלא לרצון, שדם מגפתה טהור. אתה רוצה לתמי, להגדיר כמכשיר חלב בהימה, אבל מה לעשות, חלב בהימה יוצא מבהימה שמגפתה, לא קוראים לבהימה חלל. פסוק שצוטט מקודם, דם חללים משתה, זה שייך לבן אדם, לא לבהמה. ולכן אנחנו לא מסכימים איתך לגבי חלב בהמה, הוא לא מכשיר אם הוא יצא שלא לרצון, מאחר שדם מקפתה של הבהמה טהור, הוא אינו מכשיר. אמר להם, רבי עקיבא עונה, מחמיר אני בחלב מבדם. אני עדיין מתמי בחלב יותר מבדם. שהחולב לרפואה, שמי שחולב בהימה לשם רפואת הבהימה, תמי, והמקיז, מקיז דם לרפואה, טהור. אז לכן אני מרשה לעצמי להחמיר במה שנוגע לחלב, גם אם תגיד שדם מקפתה של בהמה טהור, לא לא מטילים אותו סטנדרט על החלב. אמרו לא. אז החכמים עונים לרבי עקיבא שאינו דומה שלא לרצון ויוצא ברצון. אמרו לו סלי זיתים וענבים יוכיחו שהמשקה היוצאים מהן לרצון תמאים, הם מוגדרים כמשקה, שלא לרצון תורים. אבל המשקים שיוצאים מזיתים וענבים שלא לרצון אינו נחשב משקה, הם תורים, הם לא יכשירו לקבל טומאה. אני רוצה לקרוא יחד איתכם את הדיבור המצריך ברש"י, שש שורות לפני הרחבות. אמרו לו, זה הקטע שקראנו עכשיו, שהחכמים עונים לרבי עקיבא, אינו דומה שלא לרצון ליוצא לרצון, שסלי זיתים וענבים יוכיחו שהמשקה שמה שיוצא מהם לרצון הוא מתמה, הוא מכשיר, אבל שלא לרצון טהור. מי לאו, אנחנו באים לפרש את המילים האלו לרצון והביטוי שלו לרצון. מי לאו, לרצון דניחלי, שלא לרצון בסתמה. מה זה בסתמה? חוסר רצון. ומה זיתים וענבים דבני סחיטה נינו, אין פירות ש שבאופן כלי עומדים לסחיטה, עומדים ליצירת שמן זית, עומדים הענבים ליצירת יין. אפשר להגדיר אותם כבני סחיטה. ובכל זאת שלא לרצון ולא כלום, מה שראינו מקודם בתוך המקור התנאי, שאם המשקים יוצאים שלא לרצון הם אינם, הם תורים, הם אינם נחשבים משקה. ושאנחנו אומרים שלא רצון, הכוונה סתמה. תותים ורימונים, שזה הנושא שבו התחלנו את כל הדיון, דיברנו על שיטת רבי יהודה בקשר לתותים ורימונים בסתם. אז תותים ורימונים דלאו בני סחיטה ענינו, לא כל שכן שמה שבסתם המשקה שיוצא מהם יהיו תורים ואינם נחשבים משקה. ומכאן הקושיה, ואנחנו נחזור על הקושיה לפני הקטע שהתחלנו השיעור היום. ראינו שלגבי תותים ורימונים שהוא הכניס אותם או למשקים או לסתם, ראינו שרבי יהודה מטמא היוצא מהן, המשקה היוצא מהם, למרות שמדובר בסתם, דהיינו שלא לשם משקים. ובכל זאת רבי יהודה שמה ראינו שהוא מחשיב אותם, את המשקים האלו, כמשקה. וכאן אנחנו רואים שאפילו זיתים וענבים שהם עוד יותר בני סחיטה, היוצא מהם בסתם אינו נחשב משקה. וכל שכן כשמדבר בתותים ורימונים שיוצא מהם בסתם אינו נחשב משקה. ועד כאן אתם רואים את הקושיה. הגמרא עונה, הקושיה התבססה על כך שהגדלנו את המושגים של רצון כניחלי ושלא לרצון בסתמה. אלא הגמרא דוחה ואומרת לא, לרצון בסתמה. מה שכתוב לרצון, הכוונה סתמה. ובאמת ראינו עכשיו בעניין הזיתים והענבים בסתמה, מה שיוצא מהם תמאים, הם נחשבים משקה. וזה מסתדר עם מה שאמרנו מקודם, שלפי רבי יהודה בסתמה זה מה שיוצא מהם הוא נחשב משקה. מה שכתוב פה שלא לרצון, דגלי הדתי, הוא גילה דעתו, ואמר לא ניחה לי. אני לא רוצה את המשקים שיוצא מהם, וממילא הם אינם, הם אינם משקה. כך אומר רש"י, חמש שעות מסוף עמוד דגלי דתי בהדיד, ואמר לא ניחה לי. והגילוי דעתה תפי מהכניסו לאוכלים. זה עוד יותר חזק שהוא לא מרוצה מהמשקים, מהמקרה שהוא מכניס אותם לאוכלים. ואי בית אימה, עוד דרך לדחות את הקושה בכלל. דיברנו כאן על, במקור הזה, זיתים וענבים, שהמשקין היוצאים מהם, שלא לרצון, אפילו אם תגדיר את זה כסתם התאורים, אין בכך קושה מה שרבי יהודה אמר מוקדם יותר. למה? שאני סלי, אנחנו מגישים עם חיקוב המילה הזאת, סלי, שאני סלי זיתים וערבים, הסל מלא נקבים, חורים, והמשקה שיוצא מהם במצב כזה הוא הולך לאיבוד. כיוון דלאיבוד קיימי, המשקים שנוטפים מן הסלים, מעיקרה אפקורי מפקירי להו. ואומר רש"י, ויבייתם, השני זה סלי זיתים וענבים, ודווקא נקת סלים. שהמשקה הנוטף מהם נופל לארץ והולך לאיבוד, הלכך סתמה לא נחלה. אבל כשמדובר ברימונים וטוטים שהם נמצאים בקערה, המקרה הזה של סתם הוא יותר חמור, הוא לא הולך לאיבוד. אפקורי ממשיך רש"י, אפקורי מפקיר להוא משקה. אבל שאר כלים, אפילו טוטים ורימונים, הם הלך סתמה למשקה. וזה תואם למה שראינו בברייתא עם רבי יהודה לפני הקטע שבסוגריים. בשלב הזה ההמשך של קמ"ד של הדף שלנו למדנו בשיעור הקודם, וכפי שאמרנו מוקדם יותר, כעת אנחנו מדלגים לקמ"ד עמוד א' 10 שורות מלמעלה. וכאן יש ציטוט ממה שראינו בשיעור הקודם, ויש לנו חיצים בצד, זה מקל למצוא מאיפה הציטוט הזה בא, משורה שנייה בדף קוף מם דלת עמוד ב'. דיברנו על פירות שמותר לסחוט אותם בשבת, כי הם בפירוש אינם עומדים כלל וכלל ל מהם, לנוזלים, למשקים שיוצאים מהם. וזה, כך למדנו בשיעור הקודם, זה בשונה או בניגוד לרימונים שדרך אנשים לסחוט אותם. נכון, לא ברמה של זיתים וענבים שעיקרם עומדים לסחיטה, ליצירת שמן זית או יין, אבל הרבה אנשים בעניין הרימונים סוחטים גם אותם. והגמרא הביאה הוכחה לכך, זה הציטוט שאנחנו עומדים לקרוב, של בית מנשה בר מנחם, היו סוחטים כמו בימות החול, היו סוחטים ברימונים, ומהם הבאנו הוכחה שהיוצא מרימונים נחשב משקה. וזה השליך על מה הדין של המשקין היוצאים מרימונים, במילא בלי שאתה שחטת אותם, מה הגדר של המשקים האלו לגבי שבת. ואנחנו נקרא טייפ הגמרא 10 שעות מלמעלה קוף מעמדה ללמובן, של בית מנשה בר מנחם היו סוחטים ברימונים בימות החול. אמר רב נחמן, הלכה כשל בית מנשה בר מנחם. והגמרא כאן פותחת בקושיה, היא מסומנת בשש שורות הבאות, אבל לא לפני שנתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, פסיקת רב נחמן לאסור שחיטת רימונים בשבת. ותת נושא בעניין מקווה. הגמרא, אמר לי רבה לרב נחמן, מנשה בן מנחם תנא הוא? לא, תנא הוא אדם מן השורה. אומר רשי, מנשה תנא הוא בתמיהה, וכי אילו פליג למימד בשבת אסור, תתאמה הלכתה כבתי. האם בבית מנשה הוא מופיע כאן כפוסק ואוסר שחיטת רימונים בשבת, שאם הוא היה באמת פוסק ואומר כך, היינו פוסקים כמותו, היה בסיס לומר שהלכה כמותו. והלא הוזכר אלא לדברי התנה לראיה, זה שהזכירו את הבית מנשה, זה התנה, שהוא התנה של הברייתא, שהוא הזכיר בית מנשה כראיה, דהי תנה הוא סבר כבתי. אז זה פשוט רבה אומר שמה שרב נחמן אומר, איך שהוא מנסח את דבריו, הוא לא מדויק. אתה אומר הלכה כשל בית מנשה בא מנחם, תגיד אולי ההלכה כמו התנה שהזכיר בית מנשה כראיה, אבל זה לא מה שרב נחמן אמר. אנחנו נחזור לגמרא, וכי תימה, אולי הכוונה בדברי התנה הוא הלכה כי היי תנה תסבר לה כשל מנשה בן מנחם. אולי זה מה שהתכוונת לומר, שמה שאמרת הלכה כשל בית מנשה, הכוונה הלכה כמו התנה שאסר שחיטת רימונים בגלל שמנשה בן מנחם היו סוחטים רימונים בימות החול, והביא את זה כהוכחה שרימונים הם בני שחיטה. וגם על זה רבה תוקף, ומשום דסבר כמנשה בן מנחם הלכה כמותו, מנשה בן מנחם הווה רובה דאלמה. אם אתה רוצה לבסס או להביא ראיה לשיטתך, מילא אם הבאת את זה כהבאת ראיה ממנהג רוב העולם, אבל הבאת ראיה מאיזושהי משפחה ספציפית, זה, האם זה דרך להביא ראיה לשיטתך? האם הם רובה דאלמה? הגמרא עונה, וכאן אנחנו רואים מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו המעוינים, שרואים אחד פה ועוד אחד בערך בעוד שש שורות, שני הסברים של רב נחמן לגבי שחיטת רימונים בשבת. אנחנו צריכים להסביר את דברי רב נחמן, שהוא פסק כך שיש לאסור שחיטת רימונים בשבת, והוא התבסס על לכאורה התבסס על בית מנשה בן מנחם. צריכים להסביר את זה, וכעת נמשיך בגמרא. אחרי שרבה הביע התמיהה שלו האם מנשה בן מנחם הם רובה דאלמה, הגמרא אומרת אין, אנחנו לא נתרגם את זה כעת מגלולי, נמשיך בקצת פנימה, אז נבין מה הגמרא רוצה לומר. אומר כן, תתנן המקיים קוצים בקרם, יש כמובן איסור קיליים בקשר לקרם, זה שאתה נוטע או זורע זרעים אחרים מהענבים שם בקרם. אז מי שמקיים קוצים בקרם, רבי אליעזר אומר קידש, זה הופך את הגידול שם לקיליים, וחכמים אומרים אינו מקדש אלא דבר שכמוהו מקיימים. ואמר רבי חנינא, מה הייתה מדבר לעזר? איך יכול להיות שקוצים יכול לגרום לכליים? שכן, וכאן כבכבנו המילים הבאות, כאן העיקר, כי רבי אלעזר, איך הוא מסתכל על קוצים? שכן בערביה מקיימים קוצי שדות לגמליהם. אז אנחנו רואים מכאן שמשום מקום אחד מחשיבים אותו כדבר חשוב. אז במקביל לערביה, רב נחמן הסתכל על בית מנשה בר מנחם. הגמרא והדוחה, מי דהיריה, איך אתה משווה בין מנשה בן מנחם לערביה? דערביה אתרה, זה מקום מוחלט, לא משפחה אחת. הכה בית מנשה בן מנחם וסחיטת רימונים בטלה דעתו אצל כל אדם. הם סוחטים רימונים, אבל שאר בני אדם לא. אז על סמך מה אתה מתבסס על בית מנשה בר מנחם? אלא היינו טעמה לאיסור סחיטת רימונים בשבת כדרב חיסטה. דירמה רב חיסטה, כאן אנחנו רואים סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת תת נושא כתבנו טרידין שסחטן פוסלים מקווה. שתיים, מוחל שזה נוזלים שיוצאים מזיתים, מוחל זיתים פוסל מקווה. במבנה אנחנו ציירנו צורת פפיון, והוא יופיע כאן מרגיש המילה טרידין, ואחר כך המילה מוחל, פוסלים מקווה, והשאלה תהיה למה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. הטעם של איסור סחיטת רימונים בשבת הוא כשכך פסק רב נחמן, כדרב חיסטה. דיאמר רב חיסטה, טרידין שסחטן ונתנן במקווה, את המשקים שיצאו מאותם טרידים ופוסים את המקווה בשינוי מראה. והלאו בני סחיטנים, אנשים לא סוחטים טרידים, אז איך יכול להיות שהמשקים שלהם פוסלים מקווה? אלא מי אית לך למימר, הכתם שטרידים שסחטים פוסלים, כיוון דאחשבינו. אני רוצה לקרוא עוד פעם, אני חושב שדילגתי על שני מילים, אני קורא עוד פעם בשורה לפני כן. רב חיסטה אמר שטרידין שסחטן ונתן באמת פוסלים את המקווה בשינוי מראה, אם הם גורמים לכך שהמראה המים משתנה לצבע אחר, אז הם פוסלים את המקווה. והגמרא ממשיכה, והלאו בני סחיטה ננו, אלא מה ידלך למימר, איך בכל זאת יכולים לפסול את המקווה? כיוון, וכאן יש משולש, בשוליים אתם רואים שציינו משולשים, והמשולש הוסבר קצת יותר למעלה בשוליים שלנו, והם שני הסברים לדינו של רב חיסטה במקווה. וההסבר הראשון שאנחנו רואים עכשיו הוא כך, אלא מה ידלך למימה, כיוון דאחשבינו הווה להו משקה. זה לגבי דינו של רב חיסטה, ואנחנו אומרים שכמו רב חיסטה אנחנו נגיד את זה גם כאן בעניין הרימונים. החינמי בעניין איסור סחיטת רימונים, כיוון דאחשבינו, אתה לקחת את הרימון ובכוונה סחטת אותו, אז אתה החשבת את המשקים שיוצא מהם, הווה להו משקה. נעבור כעת לרשי, דיבור המתחיל כרב חיסטה, אף אגב דלעלמא לא חשיב. רב חיסטה הוא דיבר על משקה של שיוצא מטרידים שנסחטו, שבאופן כללי זה לא נחשב, כיוון דאחשיב איהו, מאחר שאדם לקח יוזמה והוא שחט את הטרידין, הווה לדידי משקה. והתוצאה מכך, בגמרא שלנו ראינו שהוא יכול לפסול את המקווה בשינוי מראה. אחר כך אנחנו נמשיך בדיון סביב עניין המקווה, אבל לעת עתה זה ההסבר ליכולת של הטרידים שנסחטו לפסול את המקווה מאח שהוא החשיב אותם. עכשיו אנחנו צריכים לקשר את כל זה לדברי רב נחמן שהתבטא בעניין סחיטת רימונים בשבת. והכי מפרש רב נחמן לברייתא דליאל, הכוונה למה שראינו בראש העמוד כאן. אמנם הברייתא התחילה במילה האחרונה בקוף מם דלן ומאלף, סוחטים בפגעין ובפרישים וכו', וכך רב נחמן יפרש את הברייתא שראינו בראש העמוד, סוחטים בפגעין ובפרישים למתק הפרי, דיינו כתוצאה מסחיטת הפירות האלו, הפרי עצמו הופך להיות יותר טעים, ולא לצורך המשקה. מה שאדם שוחט בפירות האלו הוא למתק הפרי, לא לשם הנוזלים עצמם, אבל לא ברימונים. זה מה שכתוב בברייתא למעלה, מה שאנחנו מוכנים להתיר בעניין הפגעים, פרישים, דנו סחיטתן, לא ברימונים, ואפילו למתקן. הועיל דשבית מנשיה היו סוחטים בחול לצורך משקה. צריכים כאן להחזיק ראש, אנחנו אומרים שלא סוחטים רימונים אפילו למתקן, אפילו לשפר טעם הפרי. למה? כי בית מנשיה היו סוחטים את הרימונים בחול לצורך משקה. ילקח בשבת אסור אפילו למתק. הועיל ויקח חד, דיינו בית מנשיה, דעביד לשם משקה, ולא משום ומנשיה הוא בדיאמה, אלא חשינן אי שרת לי למתק. אם נתיר סחיטת רימונים לשם המתקת הפרי, עתי למבד לשום משקה. אותו אדם יכול לבוא לידי סחיטת הרימונים לשם משקה, וכיוון דיור מחשיב לי, מאחר שהוא שחט את הרימונים לשם משקה, הווה משקה ומחייב. וזה הסיבה שיש להחמיר בסחיטת רימונים בשבת. אני חוזר, אפילו אם הכוונה שלך הוא לשם המתקת הפרי, אנחנו חוששים שאולי תעשה את זה לשם סחיטת הרימונים לשם משקה, ובכך אתה מחשיב את הנוזלים, המים שיוצאים מהרימונים. אבל בפגעים, אבל מצד שני אנחנו היטלנו לגמרי סחיטת פגעים ופרישים. למה? לקה למחש להכי, שמה שהוא יחליט לעשות, לשחוט אותם לשם משקה, ואין אדם עושה אותו למשקה, אין אף אחד. זה השוני בין אותם פירות והרימונים, שאצל רימון מצינו אומנם אנשים בודדים שסוחטים אותם לשם משקה. וכעת אנחנו חוזרים לגמרא בקטע שבסוגריים. למה השורות הבאות הם מופיעים בסוגריים? ואגב, בסוף הסוגריים אנחנו נסיים את השיעור שלנו בדף מם דלת. כתבנו אצל הכוכבית בעיגול בשוליים תם הסוגריים לבודד הדיון בעניין מקווה, ולהראות דעד כאן הדיון בדבריו של רב נחמן הסתיים. ולכן קראנו את הרש"י כדי להבין ולשים גבול או סגירה על הדיון סביב רב נחמן. רב נחמן הוא זה שאמר הלכה כאשר בית מנשיה, והיינו צריכים להבין מה עומד אחרי דבריו. וכעת אנחנו, כפי שאמרנו, עוברים לדיון בעניין מקווה. אז כאן הדיון סביב סחיטת רימונים לגבי הלכות שבת הסתיים. בשוליים אנחנו ציירנו, שוב פעם נתייחס למשולשים, ראינו מוקדם יותר משולשים, אני מתייחס מה שכתבנו בסוגריים. יש משולש עם ראשי תיבות רשנון רב נחמן, אין ראוי לפסול מקווה אפילו בשינוי מראה אלא דבר הנקרא משכין. אנחנו נראה רב פאפה הוא בדעה אפילו אינו נקרא משכין ראוי לפסול, ואנחנו מפנים גם לריטב"א. והמשולשים האלו אנחנו הסברנו, אנחנו מסבירים עוד פעם בשוליים, המחלוקת בהסבר טרידין מקבילה למחלוקת במוחל. מוחל הוא הנוזל שיוצא מזיתים, ורשי נותן פירוש מפורט בעניין מוחל, שיש כמה שלבים שקשורים לאותם נוזלים. קודם נתקדם בגמרא. שורה שלישית בשורות הרחבות, בתוך הסוגריים. רב פאפה אמר, לעולם הוא אומר, צריכים להוסיף מה שכתבנו בין השורות, לעולם הטרידין אינו משקה. וההסבר לרב חיסטה הוא, רב חיסטה אמר שטרידין שסחטן פוסלים את המקווה, רב פאפה אמר, משום דהווה, דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה. המשקים האלו הם לא ראויים למקווה. וכל דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה, פוסל את המקווה בשינוי מראה. אנחנו נסתכל ברשי, לקראת סוף שורות הקצועות. רב פאפה אמר, תעמד את רדים, שאמר רב חיסטה שהם פוסלים את המקווה, לאו משום חשיבותה דאחשבינו הוא. לא בגלל שמי שלקח יוזמה לסחוט את הדרים הפך את המשקים, את היוצא מהם למשקים. הוא לעולם לאו משקנים הוא. הוא לא מוגדר כמשקה. ועד המפסל זה שיש בכל זאת היכולת לפסול מקווה, משום דכל דבר שאין עושים ממנו מקווה, שאינו מים או שלג, או ברד, הם החומרים שכן מהם עושים מקווה. אז כל דבר שאינו אחד מהם, פוסל את המקווה בשינוי מראה. אנחנו חוזרים לגמרא. תנן התם. ברבנו חנני, אנחנו הוספנו כוכבית, כדי למצוא את המיקום יותר קלות, ביתר קלות. אנחנו מתכוונים לרבינו חננאל, נגיד השליש האחרון של פירושו, וכיוון שהוא הזכרנו פסולות המקווה, אמרינן תנן התם. אז זה הקשר בין ההמשך הגמר למה שאמרנו עד כה. ולא שיש כאן כוונה להעלות קושיה, בדרך כלל שרואים אמירה כזאת של הגמרא תנן התם זה איזושהי קושיה שעומדת בפנינו, אבל הרבינו חננאל מסביר שהקשר הוא בגלל שהזכרנו פוסלות מקווה גם הדברים הבאים. אז תנן התם נפל לתוכו, לתוך מקווה, יין או חומץ ומוחל ושינה מראיו, פסול. כעת יש כאן הווה אמינא שמקווה נפסל רק על ידי משקה. זה כן קשור למה שלמדנו מקודם. אז הגמרא שואלת, מאן תנא דמוחל משקה הוא? כפי שאמרנו שדבר שמוגדר כמשקה, רק דבר כזה יכול לפסול מקווה. אז מי התנא שמגדיר מוחל כמשקה? אנחנו לפני שנתקדם, רמזנו לזה מקודם, שיש כמה שלבים במה שיוצא מזיתים. המוחל הוא מים, הוא נוזלים שיוצא מזיתים, אבל יש כמה שלבים. בשורה הראשונה ברש"י מתחת לגמרא, נפל לתוכו של מקווה יין או חומץ או מוחם, והוא כמין מים וזב מן הזיתים. יש כאן ברשי שלנו קטע שהקפנו אותו בסוגריים והסברנו בשוליים, בסוגריים הסבר מפורט בעניין נוזלים היוצאים בתעינת זיתים, הכוונה למוחם. נקרא עכשיו ברשי, ושלושה מינים יש בו בעניין המים הזווים מן הזיתים. כשטוען מתחילה במעטן להתחמם ולהתבשל מאליהן, מוכל זב מהן, והוא צלול כמים. אנחנו כמובן מדברים על שלבים ביצירת שמן זית. אז שלב הראשון הוא כמו שתואר פה, שאתה צובר את הזיתים יחד, ובמה שנקרא המעטן הם מתחממים ויוצא אותו מוכל, והוא צלול כמים. ולאחר, ממשיך לשלב השני, ולאחר שעמדו ימים ודחקו זה את זה, חוזר מוכל לזוב מהן, והוא קרוב להיות כשמן. ולאחר שעצרן להוציא שינן בבית הבד, ומשתאה התפוח של גפת בעקלים, והוא אגוד בהם בבית הבד, חוזר מוכל וזב מהן. אז הנה שלושה שלבים של יציאת נוזלים, וכל שלב הוא נקרא מוחל, אבל כל שלב הוא שונה מהשלב שקדם לו. וכאן נמשיך ברשי, מן תנא דמוחל משקהו כסתא דאיתך. זה כאן שלב ההווה אמינא, דאין מקווה נפסל אלא על ידי משקה, ואפילו בשינוי מראה, זה צריך להיות מוגדר כמשקה. נחזור לגמרא, השאלה נשאלה, מי התנא שקורא למוחל משקה? אמר אביי, רבי יעקב היא. כאן דתניא, רבי יעקב אומר, מוחל הרי הוא כמשקה. ומה טעם אמרו מוחל היוצא בתחילה טהור, בתחילת טעינת הזיתים, כמו שראינו מקודם ברשי, לפי שאינו רוצה בקיומו, לכן הוא לא תמה, כלומר הוא לא מכשיר לקבל טומאה, כי מדבר בדבר שאתה לא רוצה בקיומו. והזכרנו מוקדם יותר שכדי להיות מכשיר לקבל טומאה צריך רצון, כאן הוא לא רוצה בקיומו. רבי שמעון אומר, מוחל אינו כמשקה, ומה הטעם אמרו מוחל יצא מעיקול בית הבד תמי? לפי שאי אפשר לא בלא צחצוחי שמן. נסתכל ברשי, מעיקול בית הבד לאחר שנשחט שמנו או לפני שחיטתו. אנחנו ראינו מקודם התייחסות לשלבים האלו ברשי, וגם אתם יכולים לשים לב שהדגשנו המילה בעקלים לפני כן. והשאלה כעת שרבי שמעון העלה, שמאחר שמוחל הוא לא משקה, למה אומרים שהוא מכשיר? וזה בגלל שאומנם המוחל עצמו אינו משקה, אבל נמצא בתוכו טיפות שמן, ששמן הוא כן משקה, שהוא כן מכשיר לקבל טומאה. מהי ביניו? מה ההבדל למעשה בין רבי יעקב ורבי שמעון? איקה ביניו דעתי בתר יצצתה. אומר רשי, מי ביניו במי פליגי, במה חוקים רבי יעקב ורבי שמעון? הועיל ותוויו מודו דמוחל היוצא בתחילה טהור, והיוצא מעקל בית הבד תמי. זה היה השלב השלישי. אז הם מודים שמה שיוצא בשלב הראשון הוא לא מכשיר, הם מודים שמה שיוצא בשלב השלישי כן מכשיר, באיזו מוחל נחלקו, דלמור הווי משקה וטמא, ולמור לא הווי משקה וטהור. והתשובה לכך, דעתי בתה הצצתה, לאחר שהתחילו להתחמם, ודחקו זה את זה, ונשתאה הכומר, כלומר זה הצבירה, ימים. יש מצבור או צבירה צבור של זיתים, ומדבר בו בשלב השני שהזכרנו מקודם. בשלב הזה קיים מחלוקת בין רבי יעקב לרבי שמעו. ממשיך הגמרא, רבא אמר, משום דהוי דבר שאין עושים עמנו מקווה, הוא פוסל את המקווה בשינוי מראה. אתם רואים שיש כאן רבא הודגש פה במשולש מספר שתיים, ואנחנו הסברנו בשוליים מוקדם יותר, וכאן המקום לחזור לאותם משולשים שהופיעו בשוליים. המחלוקת בהסבר טרידין מקבילה למחלוקת במוחל. אתם יכולים לחזור כמה שורות טובות אצל המשולש הקודם עם שפיץ מושחר. שם ראינו רב פאפה התייחס לטרידין שסחטן, שהם מסוגלים לפסול את המקווה בגלל שהם דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה. ורבא בעניין המוחל אומר שהסיבה שהם, שהמוחל יכול לפסול את המקווה, הוא בגלל שהוא דבר שאין עושים ממנו משקה, שאין עושים ממנו מקווה, ולכן הוא פוסל את המקווה בשינוי מראה. וכעת אנחנו נעבור לרשי. רבא אמר, קמייתא דקטני מוחל פוסל מקווה. ראינו את המוחל, ראינו את המקור התנאי בשורה חמישית, בשורות הרחבות בגמרא. שם כתוב, נפל לתוכו יין או חומץ ומוחל, ושינה מראיו פסול. זה המקור הקודם שבו כתוב שמוחל פוסל מקווה. המקור הזה בשונה למה שאביי אמר, שזה אליבא דרבי יעקב, רבא אומר שהוא דברי הכל, ובזה אין מחלוקת, כי לפי הגדרה של רבא הוא פשוט דבר שאין עושים ממנו מקווה, ולכן הוא פוסל את המקווה בשינוי מראה. לפני שנסיים את שיעורנו היום, ננצל שוב פעם כדברי סיכום, וגבי הקטע האחרון ננצל את הסימונים שהוספנו לגמרות בש"ס עוזר. היה דיון סביב טרידין שסחטן, והדגשנו את הטרידין בפפיון, ונאמר על ידי רב חיסטה שטרידין שסחטן ונתנתם פוסלים את המקווה בשינוי מראה. מה ההסבר לזה? אז ראינו משולש מספר אחד בשורה שנייה בשורות הרחבות, מאחר שהוא החשיב אותם, זה הפך אותם להיות משקה, ובכך הם מסוגלים לפסול את המקווה. אחר כך ראינו רב פאפה עם משולש עם שפיץ מושחר, והוא הסביר את דברי רב חיסטה בגלל שהם דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה. אחר כך הגמרא פתחה בדיון סביב מוחל, ומוחל פוסל את המקווה. ראינו אביי, אביי, תשים לב, הוא מקביל למספר אחד מקודם, המשלש מספר אחד מקודם. אביי אמר שהסיבה שמוחל פוסל את המקווה זה אליבא דתנא רבי יעקב, שמוחל הרי הוא כמשקה. זה דומה למה שנאמר מותם יותר בשורה שנייה ברחובות, שהוא החשיב אותן, זה הפך אותן להיות את המי טרילים למשקה. אז גם פה רבי יעקב אומר מוכר הוא כמשקה. אני אומר את דברים בקיצור. אחר כך ראינו את רבה, שהוא מקביל לרב פאפה. רב פאפה התייחס לטרידין שסחטן, ורבה מתייחס למוחל, והוא אומר אותו כלל, אותו עיקרון, שמדובר בדבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה, ובכזה הוא יכול לפסול את המקווה. אז ראינו את ההקבלה בין המשולשים בשורות השנייה והשלישית ברחבות, והוא מקביל למה שהוסבר על ידי אביי ורבא לגבי מוחל. עד כאן שיעורנו להיום.